כל בפרשת משפטים, בסוף הפרשה מאור השם כתוב בעניין, בדיוק של עניין של ההשתלשות של מלאכים בכתר אחד, וכותב בסוף הפרשה את העניין של, זה בדיוק מחזק את דבריך, רציתי להראות לך את זה.
על איזה נקודה?
והעניין של, והוא כתב על שבת בראש חודש, והיה מדי חודש בחודשו, מדי שבת ושבתו,
יבוא כל בשר רק היה העניין דרך אגב, זה ממש דיברנו כמה דברים, ובפרט למה סוף סוף באיזשהו שלב משה רבנו עזב את ציפורה, כן? ואחר כך לקח אותה שוב, זוכרים את העניין. אז ההבדל בין הגיור של יתרו ובין הגיור של רות, שאצל רות נאמר עמך עמי ואלוקייך אלוקיי, זאת אומרת הגיור השלם זה להיכנס בתוך עם ישראל. אבל יתרו הסכים, קיבל את התורה, ולא הסכים להיות מן העם היהודי, ולכן חזר לעמו וכולה. זה מה שבקיצור רציתי. הסברתי את זה כבר. כן, זה מה שרציתי להזכיר. רק צריך לראות במקורות איך זה נאמר שיתרו חזר אל... זה בספר במדבר, אני חושב. אני יכול לקבל את ספר במדבר ודיח. מתחילה כי הנה השם דיברתו ועמו.
והפרשה
מתחילה השם דיברתו ועמו. הפרק. צריך להיות בגלל מדבר. לא בדברים.
אני מצאת
אותו בגלל. טוב, נראה אחר כך. אז בדרך כלל לפה הגענו בסדר הטוב.
אין לו,
לא, גמרנו עם לו.
הגענו לרות.
לא, רות זה דרך
לא. לא, אבל אנחנו שם.
מה?
לא,
לא,
לא.
כן. אבל התחלנו מה בין לוט ואברהם, לא?
כן.
נחזור להתחלת פרשת לך. כן, זהו, זהו. אז גם אמרו עם זה. של... עקדת יצחק, כדי לראות את המעבר בין אברהם ליצחק, כן? אז נקרא זה קצת להיות בשתת בית. את העניין ככה, שלפי המשנה עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו, ידוע זה במשנה בסוף פרקי אבות, ושמה המשנה נותנת, אני לא זוכר לא, ראשי נותן את סדר הניסיונות, אבל יש קצת מחלוקת בין המפרשים מה הם המאורעות של חיי אברהם שהם היו באמת ניסיונות או לא, אבל כולם מסכימים שהניסיון האחרון זה היה עקדת יצחק. עכשיו נתחיל מזה, כן. אז נתחיל לקרוא את הפסוק הראשון של העקידה. ויהי אחר הדברים האלה, והאלוקים ניסה את אברהם. במדרש כתוב, שדווקא כתוב, והאלוקים ניסה את אברהם, ולא כתוב, והשם ניסה את אברהם. אז מזה מתגלה שהניסיון האחרון הוא היה דרך מידת הדין. זה מובן. אף על פי שיש לדייק, כי פה זה לא כתוב, ואלוקים ניסה את אברהם, אלא והאלוקים, זה נראה אחר כך, יש דיוק כזה. לכן ההנחה היא שכל הניסיונות של אברהם היו דרך מידת החסד. כלומר, אנחנו צריכים לדעת אם באמת אברהם הוא צדיק של מידת החסד. ולכן מלכתחילה כל הניסיונות כולם, אפילו העשירי, היו צריכים להיות דרך מידת החסד. למה דווקא הניסיון האחרון, שהכתוב אומר שזה באמת ניסיון, כן? כי שאר הניסיונות אנחנו לומדים מתוך הסיפור, כן? כל מה שקרה לו זה ניסיונות. סליחה, מצאתם? לא יודע כאן. זה בעלות אחד, כן? זהו, זהו. זהו, כי אם מלאכתי ואין מולדתי אליך. אז פה מה אומר, אומר ראשי? לא אומר שום דבר, לא הבאתי את ה... תנאי. צאצאי יתרו, היו גם כן שהיו גרים בארץ ישראל. בני הקדים, כן. נכון. אבל יש גם כן רמז בפרשת השמות, לא, בפרשת יתרו דווקא, שחזר לעצו כדי לגייר אחרים, כן? יש רמז כזה. כן. אבל מכל מקום אנחנו רואים שזה ה... זה ההבדל. טוב, אני רק חוזר לזה. אז אנחנו צריכים להבין למה דווקא יש גם כן איזשהו ניסיון לפי עמידת הדין שהיא לא מידתו של אברהם אלא מידתו של יצחק. כן, מי יכול להסביר את זה? הבנתם את השאלה? כן? מכל מקום אנחנו יודעים שכל אחד ואחד מתנסה בעשרה ניסיונות, כל אחד לפי מידתו. אבל באופן פשוט, באופן בולט נאמר, רק גבי אברהם התורה הסבירה את זה. רק גבי אברהם המשנה אומרת שעשרה ניסיונות התנסה אברהם אבינו, אבל זה ידוע שכל צדיק הוא עובר דרך ניסיונות לפי המידה שלו. זה מובן, כן? זאת אומרת, אם הוא באמת מסוגל לעמוד על אותה מידה, זאת אומרת להיות צדיק אמיתי של אותה מידה, ולכן הניסיונות באים דרך אותה מידה, זאת אומרת הזדמנויות של חסד, איך אתה מגיב, כן. זה מובן של מצב של צריך להגיב כפי צדיק של מידת החסד, לפי אותה מידה. ולכן זה ברור שכל לכאורה כל הניסיונות היו צריכים להיות ניסיונות של חסד. פתאום אנחנו שומעים שבא אלוקים ניסה את אברהם. כאילו מידת החסד יודעת כבר שאברהם הוא באמת צדיק של מידת החסד. אבל כדי להיות צדיק אמיתי לפי ייחוד המידות, אז צריך גם כן להעיד שהוא יכול לעמוד על דרישות של מידת הדין. צריך ש באיזושהי נקודה יהיה גם כן בכוחו להיות צדיק של מידת הדין. די אם לא כן, לא היה אברהם האמיתי שאנחנו מחכים לו. זה מובן? זאת אומרת, התחלת של שורש נשמות ישראל. צדיק של ישראל זה סוף סוף צדיק לפי האמת. צריך שלבים, חסד וחקר דין כדי להגיע לאמת, אבל לא כל חסד, אלא חסד של אמת, אם אפשר להסביר את זה כך, כן? ולכן בא הניסיון העשירי כדי לאמת כי אברהם הוא באמת צדיק אמיתי גם לפי מידת הדין. אבל מכל מקום, מכיוון שיש לנו סיפור על זה, מפורש בתורה, זה מורה, כמו כל הסיפורים האחרים, אבל פה בעיקר שהתורה מסרה לנו את הסיפור הזה כדי שנלמד ממנו, מכיוון ששייך לגורל של הזהות שלנו. זה מובן מה שאני רוצה להסביר פה. התורה לא מספרת את המקרים האישיים השייכים רק לאברהם באופן אישי, אלא היא מספרת כל מה ששייך לאברהם כשורש נשמת ישראל. ולכן מכיוון שיש לנו פה, שיש לנו פה סיפור מפורט על אותו ניסיון, כן ניסיון, זה סימן שיש שייך גם כן להיסטוריה שלנו, שבצורה זו או אחרת עם ישראל כעם ישראל צריך לעבור דרך הניסיונות האלה. עד כאן זה מובן. ולכן המפרשים, זה מתחיל במדרש, רוצים לגלות מה היו הסיבות של המקרה, בבחינת מקרה, בבחינת מאורע. זאת אומרת, הצורך להיבחן דרך מידת הדין זה מובן כבר, כן? אבל למה דווקא דרך מקרה מיוחד כזה, אותו מקרה, מה קרה שגרם לזה? אנחנו צריכים להבין אותו מכיוון שזה חוזר לנו בבחינת מה שאירע לעבוד סימן לבנים, כן? ולכן הכלל של המפרשים היה לפרש והיא אחר הדברים האלה דברים של מי? אלה דברים, איך אומרים את זה? אלו דברים היו, כן? אז ראיתם כבר אולי ברש"י שמפרש דברים כבמובן, במשמעות של דיבור. מי דיבר לפני זה? כדי שנקרא את הפסוק ככה, והיא אחרי הדברים האלה שדיברו לפני זה. מה קרה שמתוך אותם הדברים יצא הדיבור של הקדוש ברוך הוא, כך חי בנך את יחידך, כן? אבל לפני שנגיע לזה, נראה לפי הפשט של הכתובים, לפי סדר הסיפורים, מה הם הדברים שקדמו מיד לאותו מעשה של עקדת יצחק. כי דרך המדרש אנחנו נראה מיד שהם מציינים דברים שקרו קצת לפני זה, לא בדיוק, ממש סמוך לעניין. ולכן יש פלפול אחד במקורות, אם זה היה כתוב והיא אחרי הדברים האלה, זה היה סמוך מיד. מכיוון שכתוב והיא אחר הדברים האלה, זה לא מוכרח שהדברים יהיו סמוכים. זה מובן, אבל מכל מקום, יש לנו סדר בפרשיות, ונלמד מתוך הסדר של פרשיות מה קורה פה. אני נזכר שאולי פעם בשיעור של פרשת השבוע, למדנו את אותה נקודה, אבל אני אחזור עליה. כן? וזאת אומרת, הסמיכות ההיא, זה לא רק סמיכות דרך הזמן, אחר זה בא זה, אלא זה סמיכות הגיונית, זאת אומרת, כתוצאה מזה בא הדבר השני. והיא, אחר הדברים האלה, יש קשר של סיבה ומסובב. זה מובן? טוב, אז מה קורה לפני זה? קודם כל, הברית עם אבימלך, כן? למדנו את זה פעם, אני אחזור עליו. קודם כל נראה בפרק י"ט, אם אני זוכר את זה. לא צריך להיות בפרק כ', חי דקה. כ', נראה בפסוק ט' ו'. אחרי הסיפור שאברהם עבר דרך ארץ פלישתים אצל אבימלך, כן? זה שוב הפעם השנייה שהוא אומר מאשתו שהיא אחותו. אז אחר כך, כשמתחילים להסביר את כל הפרשה עם אבימלך, סוף סוף אבימלך קורא ברית איתו, וזה מתחיל בפסוק הזה, ויאמר אבימלך, הנה ארצי לפניך, בטוב בעיניך שב. מה משמעות הפסוק? הפסוק שאברהם מסכים לשמוע מאבימלך שארץ ישראל, ארץ כנען, נקראת ארצו של אבימלך, והוא מסכים בזה, כן? הנה ארצי לפניך, בטוב בעיניך שב, אבל בבחינת זב, אורח, בבחינת גר, כן? לא מונעים ממך לגור באותה ארץ, אבל זה לא ארץ שלך. זה מובן, אבימלך אומר ארצי. ואברהם מקבל את זה, כנראה, כן, בלי שום עיכוב, שום הסתייגויות, כן. וזה דומה מאוד למה שאומרים לנו הערבים עכשיו, זה פלשתינה, זה ערבית, כן, אתם רוצים קהילות יהודיות בתוך החצנו, כמו במרוקו, כמו בבגדד, כמו בשער הארצות, ניחה, ניתן לכם בתי כנסת. כן? למשל, יוחנן בן זכאי. וכמו שהיה מקודם, כן? וזה חוזר בפרק כ' א', בסוף הפרק, פסול למדבט, ויחלטו ברית בבאר שבע, ויקום אבי מלך בכל צבאו, ופסול למדלת, ויגור אברהם בארץ פלישתים ימים רבים. והתורה מגדירה את הארץ כארץ פלישתים, מכיוון שכבר אברהם הסכים בזה וחתם על ברית שזה שייך לאבי מלך, אלא שאבי מלך נותן לו רשות לא להשתקע בארץ כדי להקשים את ההבטחה של הקדוש ברוך הוא, אלא כקהילה יהודית בתוך ארץ פלישתים. למה זה דומה? כי בפעם מיד אחר כך, לא, מיד אחר כך, ואפשר להסביר שבינתיים אברהם שינה את דעתו, כן? כשמגיעים לפרשה של חברון, מערת המכפלה, אז אברהם מתעקש והוא רוצה לקנות את מערת המכפלה. לא שיקבל את זה כמתנה, כמו שמסיעים לו את בני חת. זה מובן? כן? ולכן ההסבר, לפי דעתי, הוא ככה. אני לא מצאתי מקור לזה. אם אתם תמצאו לי מקור, אפשר לשלוח לי מברק כדי שידע מיד. אבל צירוף פרשיות הוא ברור מאוד. מכיוון שיצחק הוא הזרע של אברהם שהיה צריך לקבל בהבטחה את הבטחת הארץ, ועכשיו אברהם כאילו מסרב לקבל את הארץ, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תחזיר לי אותו, אין לו שום, משמעות, כן? הבן שנתתי לך כדי שירש את הארץ, אתה לא רוצה בארץ, אז תחזיר אותו. זה מובן. ברור, ויש קשר הדוק בין יצחק והארץ. אולי אחר כך אני אסביר את זה, את הקשרים בין יצחק וארץ ישראל. אולי דיברנו על זה פעם, לא? אבל נחזור על זה. אבל פה צירוף המקרים, אומרת, סמיכות הפרשיות, הוא ממש מדהים, כן? מיד, למה דווקא אותו ניסיון שמה שלמדנו, שאברהם היה צריך להיות, איך אומרים, מתנשא, להיות... מנוסה, כן. להיות מנוסה דרך מידת הדין, זה היה יכול להיות אחרת, כן? רק שייתן את הדין שהוא גם כן שייך לאותו ערך של מידת הדין. אבל למה דווקא דרך העניין של עקדת יצחק, כן? זה מובן, כי לא כזה ברוך הוא אומר לו, תחזיר אותו אליי, כן? תחזיר לי אותו. אז לפי דעתי, ההסבר הוא מפורש. זה מובן, כן? זה ההסבר הראשון.
אז מה חידוש שלך שזה קשור לחידוש שלך?
קשור לברית שקראתי עם המלך.
זה החידוש שלך?
כן, כן. זאת אומרת, מכיוון שזה ממש בולט. איך אבי מלך יכול לומר, הנה אחצי לפניך, ואברהם לא פותח פה, כן? כאילו, אני לא רוצה להגזים, אבל זה באותו כיוון. כאילו אברהם באותו זמן היה שייך לשלום עכשיו, אם אפשר להסביר את זה ככה.
הוא היה באמת אדם
הזה? הוא היה,
כן.
אז העקדה באה כדי טוב, להזהיר אותו, איך אני יכול להזהיר? אז מעניין מאוד שאחר כך, בעניין של חברון מעמת המכפלה, הוא לא מקבל מתנה, כן? הוא רוצה קרן קיימת לישראל, משלם, כן? כדי שזה יהיה ברור. אבל כפי ששילמנו, זה לא ברור בעיני אומות העולם, אבל מכל מקום זה מגיד דבר עליו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, זאת אומרת, היהודים הם צריכים לדעת את זה בשבילם, ולא. וכנראה שזה מתפקד ככה, זה מתגלה ככה, כשיש איזה ספק אז בא הניסיון. זה מובן. אז, אף על פי שיפנו כלל, אין מוקדם ומאוחר בתורה, כן? ולכן המדרש מסתמך על עניינים ש, שקודמים לזה, כן? ביום מגמל יצחק, זה, זה לפני זה, מכיוון שזה זה כמעט 30 פלוס שנים לפני העקדה, כן? ולכן אין מוקדם ומאוחר בתורה, ויחר הדברים האלה, זה יכול להיות דברים שקרו עוד כמה זמן לפני זה. אבל מכל מקום, פעם למדנו את הכלל הזה, וכדאי להזכיר את זה, אין מוקדם ומאוחר בתורה, אבל בספר תורה יש מוקדם ומאוחר. הם מבינים את ההבדל בין שני הביטויים, כן? למדנו את זה פעם. זאת אומרת, אי אפשר להכחיש שיש איזה סדר, אבל הסדר הוא בספר תורה. כשהתורה כתבה את העניינים, היא בחרה, המסורת של התורה בחרה באיזשהו סדר שיש מוקדם ומאוחר. ולכן הביטוי שאין מוקדם ומאוחר בתורה שייך לתורה כחוכמת אמת. בחוכמה אין מוקדם ומאוחר, הכל נצחי. אם יש מוקדם ומאוחר זה רק בסדר הפדגוגי נאמר של גילוי התורה. בגילוי התורה יש סדר של מוקדם ומאוחר. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא גילה קודם כל דבר זה ואחר כך דבר זה ואחר כך דבר זה. סדר קרונולוגי, כן? הסדר הקרונולוגי הוא סדר פדגוגי נאמר, כן? אבל בתורה כחוכמה, כאמת, מכיוון שהאמת היא נצחית, אין להתחיל באיזשהו מקום ולסיים באיזשהו מקום. זה אינו, זה מובן. ולכן הביטוי מדויק, אין מוקדם ומאוחר בתורה, אבל בספר תורה יש מוקדם ומאוחר, ולכן אפשר ללמוד סמיכות מהתורה. זה מובן, כן? ופעם חידשתי משהו בשמחת תורה, שלקרוא את זה פשוטו כמשמעו, האין המוקדם בתורה והאין המאוחר בתורה. האין המוקדם, זאת אומרת הפעם הראשונה שיש אין, זה ואדם אין לעבוד את האדמה. והאין המאוחר זה אין כאל לשורים. בסוף כן. זה מתחיל בהגדרה של האדם, בדרך כלל, מסיים בהגדרה של ישראל. כן, זה מובן, כן. זאת אומרת, ישראל הוא העין המוקדם והמאוחר בתורה. ואת זה, את הכלל הזה למדנו מהגאון, אבל דרך מקור אחר. שהזוהר אומר, אין מזל לישראל, אלא סליחה, הכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שביכל. והגאון מסביר ספר. זאת אומרת, הספר תורה תלוי במזל, לא התורה. ולכן יש הבדל בין ספר, ספר תורה ותורה. זה מובן.
כמו שאתה אומר, לא?
מה?
אין הספר אחר יש.
לא, עכשיו זה ברור.
לא. משהו קורה לספר תורה, אבל לתורה שיש מזל?
ברור, כן. זה ההסבר של הגאון. טוב, לפי הקבלה, ספר תורה שבהיכל זה מובן אחר לגמרי. זה ספר תורה שבהיכל זה כשיש ייחוד בין תפארת לבינה. כן. ספר תורה זה תפארת. שבהיכל שלו זה בינה, כן? אז כשתפארת הוא קשור למלכות בבינה, זה נקרא ספר תורה שבהיכל, כן? כי ספר תורה מחוץ להיכל, אולי היינו חושבים שמובן תלוי במזל, מכיוון שזה כבר שייך לבחינת עולם הזה, שמתחילה בתפארת, כן? אבל זה מובן. אבל כשהוא בהיכל שלו, גם כן תלוי במזל. טוב, זה מובן, זה לפי. מה? זה תפארת כשהוא מתייחד עם מלכות דבינה, שזה למעלה. מלכות דבינה, אז היא נקראת ההיכל של התפארת. מלכות דבינה זה כבר המדרגה האחרונה של עולם הבא, כן? אז בחינת עולם הבא נקראת על השם, למעלה מהמזל, כן? אז תתענג על השם. זה בינה, אבל החידוש של הזוהר פה, כי ספר תורה שבהיכל יש לו גם כן איזה חוקיות משלו שזה נקרא מזל שלו. לפי המובן הנגלה של המושגים, זה מובן שכל מה שנמצא בעולם הזה הוא תחת השפעה של חוקות הטבע, כן? אבל הכלים לא ארוך שלו. החוכמה שיש בספר תורה זה לא שייך לזה, כן? אבל הכלי, הספר עצמו, שהוא כבר כלי קדוש, הוא עניין של קדושה. אבל קדושה שהיא תחת השפעת הזמן והמקום. דוגמה.
יודעים, יש מזל?
לא, דווקא לא, זה לפני, זה, איך אומרים, זה למעלה מזה. כי המזלות זה, זה, זה עולם היצירה. אז בינה זה, זה למעלה מעולם היצירה.
זה
בינה,
זה בינה,
זה בינה, זה בינה. מי קיבל ש... לא. מי קיבל ש... אף על פי שהוא בתוך האחד שלו, כן? הוא מקבל התיישנות, איך אומרים את זה, כן? יש זה העניין של ישן וחדש, כן?
של
בריאה, וזה למעלה מהמזלות, כן? כי המזלות זה שייך לעולם היצירה. טוב, צריך לזכור את הכלל הזה. חוכמה ובינה זה נקרא יודקה, עולם של יודקה, זה למעלה מהעולם הזה, כן? העולם הזה מתחיל בחסד, העולם חסד יבנה. זאת אומרת, תפארת ומלכות זה, זה העולם הזה, כן? ותפארת ומלכות של ההוויה הכוללת, זה נקרא עולם הזה, והרמז זה תו וו מם, והנה תומים בבטנה, תום. למדנו את זה אולי פעם, כן. אז כשהם בבטן, נאמר, של הבינה, זה נקרא ספר תורה שבהיכל. וזה מובן. אז אפילו באותו שורש, אפילו ספר תורה שבהיכל, תלוי במזל. כיוון שזה שורש הדברים של העולם הזה. למה זה קשור? שכל בריאה, לרוב, יש לה, זה הכלל של רוב הבריאות, יש לה בחינת נפש ובחינת רוח. זה מלכות ותפארת, נפש ורוח. ורק בחינת ניצות שורש של נשמה מבינה, כן? אז השורש הזה של נשמה מבינה נקרא גם כן ספר תורה שבהיכל. אני נזכר, אולי סיפרתי את זה פעם, שהייתי לפני הרבה הרבה זמן, באיזה עיתון בארץ, לכן שזה, שזה היה כתבה על שמחת תורה דווקא, והיו מסבירים ההבדל בין המנהג האשכנזי של האשכנזים לספרדים בשמחת תורה. דווקא אצל האשכנזים, הספרדים, אנשים באו לנשק את ספר תורה. אז הכותרת של המאמר היה, הכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבאחד. למי שהיה לי בזה כנסת זה או אחר. זה ממש יפה. טוב, אז לכן זה ההסבר הראשון, כן? מה מסביר שהניסיון הזה קרה דווקא ככה, כן? שהקדוש ברוך הוא מבקש מאברהם שהוא יחזיר לו את יצחק? כי לכאורה, אנחנו יודעים, שהמלאך יבוא לעכב, כן? אז זה מה שאומר לו, קח נא את בנך את יחידך, שאלת את יצחק ולך לך ולך, כן? זה מובן. זה בא מיד אחרי הסיפור של הנה אבצי לפניך.
זה
עד אחרי
זה,
זה תופס את המלך
הוא חונה את מרות המחבלה,
זה עד אחרי זה. אחרי זה, כן. כן, אז זה מסתדר יפה, כן. טוב, מכיוון שלא, עוד לא מצאתי, ייתכן שקראתי, למדתי את זה פעם, אני לא זוכר ושכחתי, זה קורה. אבל אני לא זוכר אם קראתי באמת מקור הזה, אולי בעולם הזה לא קראתי, כן? וצריך להיות משהו דומה, כן? אם אתם נוצאים את זה, טוב, תסתכלו.
אני אומרת, יש לך
להתקיע את המקור שלך. לתקיע את המקור שלך. טוב, זה מקור יותר מדי מקורי.
שהכל תלוי במזל, זאת אומרת שכל המאורעות הן
לא, 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 לא אמרו שיש איזה הכרחיות, אמרו זה תלוי. זאת אומרת, יש איזה חוקיות שפועלת, שמשפעת על זה. ברור. ברור, ברור. איך זה יקרה, זה תלוי בזכות, כן? אבל יש דברים שאינם לגמרי לא תלויים בזכות, זה למעלה מהזכות, זה נקרא תלוי במזל. תלוי במזל, אצל הגויים שמעו את העניין הזה באופן שלילי לגמרי, פטליות, כן? זה שלילי. אבל במקורות שלנו זה לא שלילי, המזל נקרא חסד עליון, כן? למשל, יציאת מצרים קשורה בחסד עליון. זה לא קשור לשום זכות, אלא קיום ההבטחות. כן?
אין מזל בישראל.
כן.
ובכל זאת יש מזל.
כן, באותה סוגיה יש מחלוקת.
עכשיו עניין,
נתנאל לעזאזל,
קשור
בזה,
כי שם
לא.
שני צעירים בדיוק אותו דבר.
אז זה, שמה זה מושג של גורל. Mm-hmm. כן, גורל אחד לשם, גורל אחד לעזאזל, אבל זה קשור.
אבל זה קשור.
כן, גורל ומזל. כן.
יש
אצל בן
שם טוב,
הוא
שיש
כן
מזל ישראל.
אצל מי?
בן שם טוב. אומר שאי מזל ישראל.
לא, אין מה, כן, למדנו את זה פעם, כן. כן.
אנחנו
בחודש
הבא,
אבל קוראים
כל
הרעיון
שישראל מתנגדת
לכוח
של המזל
של ברור, המזל. ברור. אז אולי אני אסביר את המחלוקת בגמרא הזו בשבת, כן? דף קוף נון משהו, וזה קוף נון עליו אולי. לא זוכר בדיוק, כן? צריך להיזהר. שאין מזל לישראל כשעושים רצונו של מקום. וכשאין עושים רצונו של מקום, יש מזל לישראל. אבל אפילו המזל לישראל הוא לא דומה למזלות של הגויים, כן? יש איזה הסבר ששר של ישראל, שר ישראל נקרא מיכאל. אבל יש רמז בשמו של מיכאל, כאילו רומז למעלה ממנו, מיכאל. כן? מיכאל האמיתי. ואל דווקא זה מידת החסד. זאת אומרת, גם כשישראל נופל תחת השפעת המזלות, זה לא דומה, כן? העניין של ההשגחה הפחתית, וזה ההבדל. ההשגחה הכללית זה המזל. ההשגחה הפחתית שאין מזל, כן? זה מובן. אז העניין של ההשגחה הפחתית מתפקד גם כן. לפי דעתי, וגם לזה אני מקור בזיכרון, אבל זה אני יודע שאני למדתי, שכשישראל נמצא בארץ ישראל, אין מזל. כן? כשנמצא בחוץ לארץ, אז המזל משפיע.
כדי
להיות ישראל,
להיות לכם אלוהים כאן,
מה כאלה? כן, כן. יש הרבה מקורות, כן? כי עיני השם תמיד מראשית השנה עד אחרית השנה, ואשר חלק לגויים והמזלות.
לא יפה לנו מזל.
אבל לכן בא הביטוי בבחינת דרש, אין מזל לישראל במשמעות אחרת.
מה? אין בו את
יגדל אלוקים חי ושתבח, מותר ואין מציאותו, אחד ואין יחיד שיקודו, נעלם וגלותו פלטותו,
כל
כך...
כן. כאילו הוא מדבר על השם.
כן.
הוא אומר,
יגדל אלוקים. אבל זה בבחינת רחוק. הוא מתחיל בבחינת רחוק. אני יכול לראות אותו? קדוש, כן? סליחה. כן, קדמון לכל דבר אשר נברא לכם, ראשון לזה שתהיה שיתוף. ואחר כך מתחיל, הינו אדון עולם. ועכשיו הוא קרוב מאוד, לכל נוצר, כן? יורד להיות אותו. אולי זה בכוונה שלא רצה לומר את שם הוויה פה, כן? וזה מקביל לאדון עולם. אדון עולם, אשר מלאב בטרם קודץ, נברא, והוא היה, כן? ודווקא בחלק השני הוא קרוב מאוד לנו.
בעניין של שם אלוקים, שאנחנו אומרים גדל והתקדש של הרבה, שהוא הסביר לנו כבר
שאנחנו רוצים ששם אלוקים יגדל
והתקדש,
שהוא לא מקביל לשם שהוא לא יהיה
ששם
של אלוקים, שם קדוש כולו,
כדי שזה
יהיה שם מיוחד.
אז
אולי נבקש מהעניין של מגדל אלוקים חיים. ייתכן מאוד שהפייטן פה מייחסים את זה לרמב״ם, אבל זה לא...
אלוהים חי.
אלוהים חי, כן. הוא מתכוון למה שיש בפסוק, ועתה יגדל נא כוח השם, כן, באותו מובן. אז שם רבה זה השם אלוקים. אז הכלל הוא כזה, יש סדר בגילוי השמות. קודם כל, התורה משתמשת רק בשם אלוקים, כן? זה בחינת עולם הזה מוחלטת, זה אלוקים. מידת הדין. אחר כך, השם אלוקים, כן? וזה מתחיל בעניין התולדות, כשאדם מופיע בעולם, אז שם השם מתגלה בעולם, כן? השם מייחד את שמו רק על התולדות, כן? ולכן זה מתחיל בפסוק, אלה תולדות השמיים וארץ בעבריהם, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. פה העדיפות היא לאדם על העולם, כן? וזה כל ההיסטוריה של העולם הזה, אז הנה השלב הראשון זה אלוקים, השלב השני, כשאדם מתגלה, זה השם אלוקים, ואחר כך השם לבדו. זה מובן, זה הקצב מפלולמה, כן? לפי הפסוק שאומר, השם לבדו ביום ההוא. מה זה השם לבדו? בלי שם, בלי כינוי אלוקים. זאת אומרת, זה הסתלקות של מידת הדין. מידת הדין שייכת דווקא בעיקר לעולם הזה. אולי אני אסביר את זה ככה, וזה פשוט מאוד לפי הקבלה. רצון הבורא זה חסד עליון. אז החסד העליון מתגלה ממדרגה למדרגה עד מדרגת הדין. כן? ומידת הדין זה הבריאה. זה מובן? אז הבריאה צריכה לתקן את עצמה ולעלות ממדרגה ממדרגה, מדין לחסד עליון. זה מובן. ולכן בעולמות העליונים זה רק חסד. זה רק בעולמות התחתונים שמידת הדין מתגלית כדי שהבריאה תזכה דרך מידת הדין. זה מובן? וזה כתוב מפורש במדרש רבה, יש מדרש רבה פה, אולי נראה את זה אחר כך, כן? במדרש רבה, ורש"י מביא את זה על אותו פסוק, שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם במידת הדין. רעם שלא יתקיים, אז קידם ושיתף את מידת הרחמים. איפה קידם ושיתף? זה בפסוק הזה, ביום עשות השם אלוקים, ושם השם קודם שם אלוקים, כן? זה מובן. ולכן זה מורה לנו שבאמת המידה האמיתית של העולם הזה זה מידת הדין. ולמה? מכיוון שדווקא מלכתחילה התכלית היה שהבריאה תזכה בבריאתה. ולכן המידה של העולם הזה היא באמת מידת הדין והיא נשארת כך. אבל יש שיתוף של מידת הרחמים על מידת הדין. אבל מידת הדין אנחנו צריכים אותה רק במשך הגדרה של עולם הזה. כשהיא, התפקיד שלה הוא שלם, אז לא צריך, והיא מתעלמת לגמרי, היא שייכת לעולם הזה. זה מובן? ואני מזכיר שמצינו בספר החסידים של רבי יהודה החסיד, שהוא דווקא מסביר את זה בקשר למגילת אסתר, למה שם השם לא מופיע במגילת אסתר. מכיוון שזה סיום התולדות בישראל. התולדות שמתחילות עם שרה עמנו, ומסתיימות עם אסתר המלכה. לפי המדרש שמסביר מה הקשר בין שרה שחייתה 127 שנים ואסתר שהייתה יפה. מה הקשר? זה החן של שרה מתחיל שמה ומסתיים עם החן של אסתר. אז מכיוון שאסתר עוזבת את עם ישראל, התולדות מסתיימות, כן? ומידת המלכות עוברת לאומות העולם, לכן שם השם מסתלק, מכיוון שהשם מייחד את שמו רק על התולדות. זה מובן.
איך מתאים
את אומות העולם? מה? כי המלכות עברה לאומות העולם. וזה זה, זה, זה עוד נושא אחר, אבל קשור לזה. המלכות שייכת לישראל, כי המלכות של חיים, כן? וכשישראל לא זוכה במלכות, אז המלכות עוברת למלכויות. זה פשוטו כמשמעו. ולכן כל מלכות שיש אצל אומות העולם זה מלכות ישראל, ישראל שהגויים לקחו ממנו. ויש, זה מובן? כן, ויש יוצא מן הכלל, והמהר"ל מסביר את זה בפרק שלם בהתחלת הספר שלו על חנוכה שנקרא אור חדש. והוא אומר יש ארבעה מלכויות שגזלו את המלכות מעם ישראל עד המלכות החמישית שיהיה מלכות של משיח, של משיח. זה מובן. אבל הוא שואל, איפה יש מעל בזה? מכיוון שיש בבל, פרס, יוון ורומי. כן?
הוא אומר,
בבל, פרס, יוון ורומי. כן? אז הוא שואל, ומה עם ישמעאל? אז הוא מסביר שהמלכות בישראל שייך לברכות של אברהם לישמעאל, זה לא מה שלקח מישראל. במובן. ולכן זה סוג אחר. כן?
לכן זאת הרגלות המוכה
יותר. הכי קשה, נאמר.
הכי קשה.
וזה מתגלה בסוף, באחרית הימים. אבל הוא מוסיף משהו ממש נפלא. לא מצאת את המקור שלו, מרן. אבל זה ממש נבואה. והוא אומר, ולפי דעתי, ישמעאל זה פרס. המהר"ל אומר לי, וזה מתגלה בימינו, זה משהו נורא, כן? ודווקא ישמעאל זה פרס, שהוא האויב הכי מסוכן, נאמר. וזה מורגש, כן? אבל מאיפה הוא ידע את זה? אני לא יודע. איך הוא קשר את זה? ויש פה חדש, לא?
כן, הייתה סכנה גדולה,
דווקא שהיינו
בפרס.
זה, הגלות התחילה שם.
הגלות.
ולכן המשנה זה בדיחה, אבל זה לא כל כך בדיחה. מזהירה אותנו, אל תהיו כעבדי ומשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. לא, זה גם יותר שייך לעבודה, אל תהיו כעבדים על מנת לקבל פרס. המשמשים את רבים על מנת לקבל פרס. אור חדש במערב. יש אור חדש בנר מצווה. אור חדש זה...
השאלה של איראן,
איזה משפחה
הייתה?
מה?
איזה משפחה היה השח של איראן?
השח.
השח. טוב.
הלוי כבר.
פלוי. אבל זה המולך מהודו ועד כוש, יש המולך, זאת אומרת, זה גזל את המלוכה מהמלך האמיתי, כן? המולך, לא המלך.
הוא לא היה... לא. משפחת המלוכה?
לא, המשפחה המלוכה האמיתי זה היה כורש. משפחת כורש. לא, הם גזלו את זה.
אתה מתכוון המולך מבחינת
שאתם מתכוונים לו עובד הזרוע? לא, לא. לא, לא מולך.
לא המולך.
לא, בפסוק של מגילת אסתר, אחשוורוש, המולך ולא המלך. ורש"י מסביר לפי המדרש, שכי אחשוורוש הזה גזל את המלוכה מהם. פה אני אמצא את זה מיד. אז כתוב פה רק נר מצווה, והחלק השני זה נקרא אור חדש. ואור חדש זה שריח לפורים, בנר מצווה לחנוכה, מיד אני אמצא את זה. ויש בני אדם שואלים, ואיכן רמז מלכות ישמעאל, שהיא מלכות רבתה ותקיפה? ותשובת שאלה זאת, מה שלא זכר מלכות ישמעאל, כי לא יחשב הכתוב רק המלכות שקיבלו מלכות קדישים עליונים, שיחשו מלכות ישראל, וכוחם. והם אלו ארבע מלכויות, זאת אומרת, בבל, פרס ויוון ורום. ולא... ואם לא שביצע מלכות ישראל, לא הגיעה להם מלכות. הבנתם, כן? אבל מלכות ישמעאל לא ירש כוחו ממלכות ישראל, כי כוחו ותוקפו נתנו השם יתברך בפני עצמו, בשביל שהיה מזרע אברהם, והשם יתברך אמר, ולישמעאל שמבטיחה. והנה נתן השם יתברך כוח ותוקף לישמעאל בפני עצמו. מזה אין מדבר כאשר מסתיר אלו ארבע מלכויות, רק כאשר יחשו כוח ותוקפם של ישראל. בסוף יחזרו הם המלכות לישראל. יותר נראה לומר כי ישמעאל הוא בכלל מלכות פרס. פשוט, כן. טוב, אני נזכר שיש בילקוט שמעוני על ספר ישעיהו, אני חושב שזה פסוק ראשון של פרק 60, כן? בילקוט שמעוני, יש ילקוט שמעוני פה. לא. שבאחרית הימים יקחים מלחמה בין מלך פרס ומלך ערב. וכל העולם כולו יפחד, גם ישראל יפחד, והקדוש ברוך הוא מצחק ואומר, זה אני מכין בי את המשיח, אל תפחד. כל מה שזה זה. ודווקא זה מה... כן, אין, לא.
בין ישמעאל לערב.
מה?
בין ישמעאל.
לא, בין מלך פרס ומלך ערב. אז זה עיראק ואיראן. לא, איראנים הם לא ערבים. לא, שיעים זה עניין של דת מוסלמית, כן? אבל בכלל אינם ערבים, הם מוסלמים. מה? כן, זאת אומרת, איראנים.
איך עושה שהפרושים זה פרושים?
מי?
פרושים, קראתי, אני אומר שפרושים
זה בא מפרסים. כי אז התחילו לעסוק בעצמון, הפוליטיקה. כן. לא, פרסי. לא, פרושים זה פשוט את המשמעו. פרוש מהערבה, פרוש מהתומה, כן? אבל זה דומה, פרסי. כן, כי בפרסי הביטוי הוא פרשי. כן.
ביוונית, זה פרסי, אבל אני קראתי את זה במחקר של גוי שדווקא לא מדבר את זה. הוא אומר אבל שיש כאלה שונים.
אבל יש הרבה ביטויים של לשון פרס שנכנסו בעברית המשנאית, כן? הרבנית. מכיוון שדווקא, אולי פעם הסברתי את זה ככה, וזה נושא חשוב מאוד. כל הוויכוח בין היהדות והנצחות בהתחלה היה מבוסס על הוויכוח בין שני כלים תרבותיים. מה שאנחנו קוראים בבל, זה פרס, כן, באותה תקופה, כן, ויוון ורומי. זאת אומרת, הנוצרים בחרו בכלי התרבותי של יוון נגד הכלי היהודי שהיה פרסי. זה ההבדל בין היהדות והנצחות בהתחלה, כן? שהתורה שבעל פה שלנו מבוססת על הכלים של הבבלים, כן? זאת אומרת הפרסים, כן? והם בחרו, הנוצרים בחרו בכלי התרבותי של יוון ורומי אחר כך, כן? כל הוויכוח בינינו זה עניין של תורה שבעל פה, כן? זה מובן. וזה, אולי למדנו את זה פעם, בחובבי ציון שם, שמה שאנחנו מרגישים עכשיו, מה ההבדל בין העולם הרבני והעולם האקדמאי פה בארץ, כן? זה אותו עניין, העולם האקדמאי, דרכי החשיבה שלו זה יוון ורומי, והעולם הרבני זה דווקא פרס.
אבל פרס פרס בבא?
כן, כי אחר כך, לא, כי אחר כך פרס ירש את בבל, כן? וכל הגרסה של התורה שבעל פה שלנו זה הבבלי שהוא הפרסי. ולכן הרבה דברים נכנסו בעברית שלנו, וזה בא מלשון פרס. למשל, הפרסק, כן? פרדס, גם כן.
וגם בערבית יש הרבה מילים פרסיות. בערבית
הבגדדית, בערבית, זה לא מפתיע, מכיוון שהיה... נכון. זאת אומרת, השקפת העולם של הפרסים היא מיוחדת לגמרי. זה לא השקפת העולם של הבבלים, וזה לא של היוונים, כן? וכל הרקע של הוויכוח בין היהדות והנצחות זה ההבדל. וזה מה שאפשר לומר, אני הרגשתי בזה כשהתחלתי ללמוד תלמוד במקביל פילוסופיה. זאת אומרת, הקטגוריות של התלמוד זה חוכמת בבל. קטגוריות של הפילוסופיה זה חוכמת יוון. זה מובן. ולכן ההתבוללות באה דרך הקטגוריות של יוון יותר מהקטגוריות של בבל. זה קצת יותר מרגש, כן? נאמר, למשל, יהודי בבלי לא יכול לכתוב את מורה נבוכים. מורה נבוכים זה שייך לתקופה של יוון ורומי. זה נובן, כן? טוב, אני לא רוצה ל... שפלכת כזה. יש להם. קודם כל, ברור שיש להם. אבל הלבוש הוא שייך לתקופה, לתקופה של תרבות זו אחרת. למשל, יצאנו ממצרים עם הרבה ערכים של מצרים. כן? בבחינת תורה שבעל פה. יצאנו מבבל עם הרבה ערכים של בבל מבחינת תורה שבעל פה וכן הלאה. אבל הוויכוח היה, האם אפשר לגרוס את התורה בלשון יוון, כן? זה הבעיה. ולפי ניסיון ההיסטוריה, זה ברור מאוד, בלתי אפשרי. כן? זה כבר התחלה של הנצחות. זה מובן. כשהם אומרים למשל, לא יווני ולא יהודי. הם אומרים את זה ביוונית. זה מובן, כן? יש פסוק באבנגליון שלהם, כן? לא יהודי ולא יווני ולא יהודי, כן? אז הם אומרים את זה ביווני. זה מובן.
זאת אומרת, שכפינת אותו שלל, אותו רכוש, אותה תרבות, שאנחנו מוצאים מכל גלות, מכל מקום, מכל העולם, ש...
כן.
זה תמיד
מבחינת כלי? תמיד מבחינת כלי. יש כלל גדול בקבלה. חוכמת הגויים זה לבנות את הכלים. חוכמת ישראל זה להביא את האורות בכלים. אבל יש כלי תמיד, זה מה שצריך להבין, שאי אפשר לתאר אותו. צריך לשבור אותו כדי לתאר אותו. זה שבירתם, תהרתם. יש כלי שאפשר להעביר באש, במים, אז הוא מתאר. כן? אבל יש כלי ששבירתם הם תהרתם.
מה קורה היום? היום אנחנו לוקחים מאירופה ובאמריקה, בעיקר בפדגוגיה, בעיקר בחינוך. אבל העולם הדתי הם מחנכים כמו הגויים.
כן, אבל לא כל העולם הדתי. אלו שבאו ממערב. זה ברור, כן.
אבל הסכנה היא מאוד גדולה, כי הם לוקחים את זה לא כי...
זהו, זהו, זהו. אז יש נטייה לאיזה מין התייוונות. כן, זה ברור, כן? אולי, כשתשמעו, אולי אפילו מאותו רב, שיעור בעברית, בשיעור בשפה זרה, אותו תוכן, כששומעים את זה בעברית, זה קדוש, כששומעים בשפה זרה, זה תמי לגמרי, כן? אותו תוכן. בבחינת הכלים, אני מתכוון. לא?
זה מורה אמיתי,
ברור. למשל, אני מודע לזה גם כשאני מלמד בצרפתית. הכלים הם זרים.
אתה מדבר בצרפתית?
לא, זה ערבית, אולי. משהו כזה. ואני חושב שגם בערבית זה יותר קרוב. מכיוון שזה יותר קרוב, פשוט, כן? אבל בארמית זה השפה של רבנים, כן? זה לא לחינם. שנאמר, היידיש המקורי זה הארמית. כן? ולאו דווקא, היידיש, זאת אומרת, הלשון של העם היהודי בבחינת עם, זה הארמית, כן? וזה לאו דווקא מכיוון שזה לשון שבבת אחת כל העם דיבר, ולכן יש לו קדושה יותר גדולה מהשפות של שבט זו או אחרת. למשל, יש יהודית ערבית, יהודית ספניונית, יהודית גרמנית, כן? אבל זה לשון יהודי. וביידיש, זה המילה אידי, כן? ששייכת לשבט מיוחד. אבל רק הארמי היה שייך לכל העם בבת אחת. ולכן יש לו קדושה יתרה, נאמר. אבל זה לאו דווקא. המקור מכיוון שזה שייך לאותו תרבות של משפחת אברהם, שיצא משם. כן? אז יש איזו מקוריות יותר מושרשת, יותר עמוקה. זה מובן. אני זוכר כשהיינו כותבים או מדברים בעברית בסוגריים, היינו מדברים בארמית, לא בעברית. כשהיו כותבים שירים, זה היה בעברית. אבל מכתבים, זה היה בארמית. זה מובן, כן? ואני מרגיש את זה, זאת אומרת, דרכי החשיבה של המחצים האקדמיים, זה היוונית, כן? דרכי החשיבה של הרבנית זה הרמית, ואין שום פשרה. זה נוטה לנצחות וזה נוטה להרמיות. וזה מורגש, כן?
ואם זה יבן, לפני הפילוסופים, הייתה חוכמת יבן העתיקה, מה שהם קוראים מיתולוגיה.
כן, זה היה עבודה זרה. זאת אומרת...
אבל גם אז היה הכלי לא ניתן לשימוש? יבן בתור חוכמת יבן, לא בתור הפילוסופיה.
הבנתי, הבנתי. זאת אומרת, מכל מקום, זה אני, מה שאני רוצה להסביר עכשיו, זה מה שאמרו בגמרא, כן, שהתירו לתרגם את התורה, דווקא בראשונה ביוונית, זה השפה של יוון. אבל צריך לדייק שזה היה מהתקופה שקדמה לפילוסופיה היוונית. כן? לא, מה שאני הבנתי, שזה נדיר מאוד שהמדרש מביא דוגמאות מהמיתוס היווני. הוא מביא הרבה דוגמאות מהבבלים, מהרומאים גם כן, אבל לא דווקא מהיווני. יש, אבל לא הרבה. מה?
למה
הם רואים
שמותר לקרוא את סקרי
המאות? איפה זה נכתב?
ראיתי את זה בסנהדרין. שמדברים על בן ספירה וכל זה, אז אומרים ש... אז הדין שטיינגלט אומר שם שהקטיפה אומר, הוא מותר לקרוא.
אבל הוא אומר את זה, אבל בתלמוד זה נכתב ככה?
לא.
לא, זה בפרק הזה. רק שנייה. לא, ייתכן שהוא מצא איזה... זאת אומרת...
דברים חיצוניים לא, אבל אומר
הוא כן. כן, אבל זה לא יוצא מן הכלל, כן? זאת אומרת, מה שאמרו שם, זה בפרק חלק, זה ספרי היסטוריה. כן? ספרי היסטוריה. זה בסנהדרין. ובמסכת שבת עוסקים לקרוא ספרי היסטוריה בשבת. כן. נכון, זאת אומרת, יש מקום לומר שהיחס לעבודה זרה זה פחות מסוכן מהיחס לפילוסופיה. זה מה שרציתי לומר. כן, וגם בסנהדרין וגם בשבת.
כן, יש שם שירה. זה מעניין, כי אפילו חוקתם, הטקסט הראשון שמוקם יבן, זה החוקה של סולו, וזה כתוב לך מוזי מונות. זאת אומרת, זה הטקסט הראשון שמופיע. ואני רציתי לשאול אותך, בדרך כלל מתייחסים לנס יווני כ...
למה?
לנס היווני, שנקרא מירקל גרק.
אה,
כן. כפילוסופיה יוונית. ורציתי לשאול אם זה לא יותר, זאת אומרת, המיתולוגיה היוונית שאפשר לשאול.
לא, לפי היהדות היינו מגדירים את זה ככה, לא זה ולא זה, אלא דווקא לא אפשר ללמוד את העניין פה במקור, אלא דווקא המתמטיקה שלהם. זאת אומרת, חוכמה הצד החיצוני של העולם. כן. היופי, היופי. יפת אלוקים ליפת.
כן. רבתי יודעת מאוד את המתמטיקה.
מי?
רבתי יודעת. הוא היה שם אותה במקום מאוד מאוד.
המיתולוגיה היוונית.
יוונית.
הייתי אומר לב דווקא, זאת אומרת, כי בכל המיתולוגיות האלו יש יחס לגילוי החיצוני של האלוקות, כן? ולכן כל המדרש הוא, איך אומרים, הוא משתמש בזה, כן? אז פה יש לנו מקור פה, זה ששייך לשפה, נראה מה אומר תורת מימה בזה. איזה פחק, יהודה לב.
לא יודע,
אני תומת התומות, אני חושבת. זה מלא תומות. לא, כשמבררים את הצד החוכמה שיש בזה. אני אסביר את זה מיד. אני רוצה למצוא את המקום, המקור.
כי הם הלכו מאוד רחוק.
מה? מה?
ש...
כן, אני צריך לעזוב בשש, כן. ומה, מה היה
שעה?
שש כבר? הוא, אני עוד הרבה. רק נראה.
אפשר לשים את זה על השולחן.
רק נראה את המקור. זהו. זה בפרק ט' פסוק כ"ז. ואז אומרת הגמרא. והרב יהודה היה מאוד מדבר על המקור הזה, דווקא, כן? זה ככה. תני, רבי שמעון בן גמליאל אומר, לא התירו לכתוב את הספרים, חוץ מלשון הקודש, כמובן, אל היוונית. מהי טעמה? דאמר קרא יפת אלוקים ליפת וישכון בעולה שם. יפיפותו של יפת יהה בעולה שם. זה ברור, כן? כשהיא בעולה שם. בעולה
שם,
כן.
לא
היפר, זאת אומרת, כמה... ברור, ברור. מה שהקדמאים עושים זה...
כן, כן.
יפה שגם יפן
אמרת... למה אמרת כן?
מה? אני לא אמרתי כן.
זה דומה, כן? זה דומה מאוד.
הם גם עוסקים ביופי.
ופה זה איים, ופה זה איים. אז הוא אומר, איים, כן?
למה
החוכמה
של
הגולים
מבחינת כלים, החוכמה של
הגולים? לא, כל החוכמה שלהם זה לבנות את הכלים...
היופי החוצני.
כן. ו... רק רציתי להוסיף משהו אולי בשיעור הבא, זאת אומרת בעוד חודש, כן, כמעט, אז נלמד את זה. יש מדרש שמופיע פעמיים, שכשבאו לקבור את יעקב אבינו, שחזרו ממצרים, אז עשיו בא במערה וטען שהמקום הקבורה הזה שייך לו, כן? אז אחד מבני בנימין, חושי נקרא, הוריד לו, התערב והראש נפל בכבד. ולכן זה מוזר מאוד, ראשו של עשיו, הוא בתוך הכבד של יעקב, כן? זה מדרש. מה המשמעות של זה? זה רק הצד השכלי שלהם אפשר לקדש, לא הצד המוחשי. ולכן אולי זה הסיבה שנקרא חושי, מי שהרג אותו, כן? כי החושים שלהם זה תמיד. כל מה שמגדירים הפנומנולוגיה, כן? זה תמיד. אבל השכל ההגיוני, זה אפשר לקבל מהם. אבל זה דווקא המתמטיקה שלהם.
המדעים.
המדעים.
זאת אומרת, השכל הוא כלים.
ברור, ברור.
שכל, תמיד. אבל אנחנו נראה דמיים.
מכאן? כשאתה יחד שלהם.
כשאתה יחד לפרמידי, למטה, פתוע פרמידי.
למטה שפופה, על יפרושת טלפון.
על יפרושת טלפון, בסקיל עצמו על הרקונס.
לכל אחרי טלפון.
אקו תשובה, מושב, למזון,
תשוח.
זה כשתפל?
זה נכון גם לבר, אתם כבר גם לבר.
שואלי לטל?
שאני פה קומנסי. לא, מסי פסי טקסלה. כשואלי. לא, לסי סטימה דוני, סי.
בסוח סי טקסלה, נו, שכנתו.
עד יא הרפא. אז כמה דיו טלפון נקרא אותו, מי סי טקסלה? אה, ברור. דקור, דקור, אוי, אוי.
יפו קונן את ניסי לטרלי אוסי היסטואר, פסקו. Des histoires
sur lesquelles
on se met d'accord.
Tu dis
que l'édition veut donner
plus
de
monde. Oui, c'est
rien
du tout.
C'est rien du tout. De toute façon, c'est un best-seller.
C'est
un
policier
qui se vend.
Bon, ça, on
discutera
demain.
Alors,
justement,
je ne pense pas que c'est possible.
Bon.
Donc. Pense.
Yaman va mettre un bon Mitzrayim, ça veut dire ?
Non.
Et pour l'accent du Mitzrayim.
זה בבל, זה, לפי דעתי זה שלוחה של בבל. כמו שאומרים עכשיו אמריקה, זה אירופאי.
מעניין אם הייתה השפעה גם על היהדות של הדתות
האחרות. ייתכן מאוד.
שומעים
שיש השפעה עלינו. לא, לא, ייתכן מאוד. יש הרבה מקורות שאומרים דברים כאלה. אבל זה לא משנה, יש להם כל כך כפיות טובה שהם לא הפעם יקבלו את זה, לא מודים את זה. טוב, אז אני חוזר, זאת אומרת, השיעור הבא יהיה ב-20 לחודש, לא, סליחה, ב-20 וכמה
לחודש.
אני חוזר ב-19, זה דווקא יום ראשון, אז יום ראשון אחר כך.
זה ביום
השני
שלמחור
לעשות החוזר איזשהו?
נגדיר שתהיה
לעולם
אחרי...
איזה תאריך?
26.
כן, זה 26.
שפריז
זה
לא
פריז? אה. מיליון?
פריז
זה יותר
צייר.
מה זה לא
צייר? מה זה? זה השם השני שפריז,
בוץ. אה, זה בוץ ב... אה, כן, כן, אני זוכר את זה.
נכון לניתור, שאלתי
אותך, מי בעלי השיח, מי בעלי השיח, מי בעלי השיח, אם העולם החילוני חטא לאלוהים,
או עם דתות אחרות,
שזה
עם דתות אחרות.
כי העולם החילוני, זה רק הצד
האחורי
של רומי.
כן.
את החילוניות זה חילוניות השייכת לתרבות חומי.
אבל זה פחות מסוכן
לשלם. החילוניות.
כן.
יש ויכוח על זה. מה יותר חמור? אתאיסטי או עובד עבוד עזרה? מה יותר חמור? יש לי תשובה קצרה. אצל גוי עדיף שיהיה אתאיסט. אבל אצל יהודי זה ההפך.
כן.
זה מוכן.
אצל
יהודי עדיף שיהיה עבודה זרה? לא, לא, אצל יהודי עבודה זרה פחות מסוכנת מה...
מה
הארץ
הכי חילונית בעולם? הכי חילונית
בעולם?
לא, הכי
חילונית.
מה
הארץ
הכי
חילונית?
הראש הכי חילונית.
לא,
מה הכי חילונית? טוב שחזרת כל רע. ככה
נראיתי. לא. זאת אומרת, להיות אתאיסט אצל גוי, לכל הפחות הוא לא עובד עבודה זרה. כן? אבל אצל יהודי הוא מין, הוא מחריש את הנבואה השייכת לישראל, הטובה. לכן אני אמרתי שאצל גוי עדיף שיהיה אתאיסט מעובד עבודה זרה. כן? אבל אצל יהודי זה ההפך, עבודה זרה הוא פחות מסוכנת בשבילו, כי דרך אלוהים אחרים הוא מגיע לאל האמת.
למשל.
בסוף לא ברור, אם נצא יש לו חלק לא, יקום מצאת
המציא מולה, יקום עוד לא ברור. נראה. יש לך
מה חילוני, יש, כן? כן, טוב.
זה גמרא. המערב
זה
נוצרי,
זה לא חילוני.
נכון.
אז
זה
לא
יש
לך חילוני דבר. רק בישראל. רק בישראל. רק
בישראל. טוב, אני חושב שתגידו רוסיה.
לא, רוסיה חולה נפש.
יש שני שלבים אצל עשיו, הוא גם ככה בדרך כלל, עשיו זה אותו דבר, זה האחוריים של רומי. כן, האחוריים של רומי,
כן.
ולמשל, אפיקורוס יהודי זה יותר מסוכן מאפיקורוס גוי. אפיקורוס יהודי, זה יותר מסוכן מאפיקורוס גוי, אפיקורוס גוי אפשר לדבר איתו, אפיקורוס יהודי אפשר.
לא, למה אני שואלת? כי כל הזמן יש לי ויכוח מה יותר טוב, אבל שניהם לא טובים, אבל מה עדיף? להיות נניח במחנה יוגה, באיזושהי כת רוחני ליהודי, או להיות בדיזנגוף במועדון לילה? מה יותר טוב?
כיבוד
בטח זה משהו אחר.
אין כלל בזה. כל מקרה זה מקרה לגופו. אי אפשר לתת כלל...
ממש לגופו.
כן, צריך להבין שהלכה למעשה אין כללים כאלו. כן? בבחינה תיאורטית אפשר לתת הגדרות, אבל הלכה למעשה הראו מתונים בדין. זאת אומרת, צריך לדון על כל מקרה לגופו. כי אחרי המשפט מתגלה שזה היה הפך. מי שאמר שהיה אפיקורוס הוא דווקא עובד עבודה זרה, ומי שאמר שהיה עובד עבודה זרה הוא דווקא סתם אפיקורוס. צריך לדון בעניין.
זה
נראה
אותה
לא
שגוף פרי זה עתיד, זאת אומרת החילוני יש לו גוף פרי ואין לו עדיין, הוא לא חולה נפש, אבל מי שבקט הוא כבר חולה נפש.
תלוי אם הוא גוי, אם הוא יהודי, זה מסובך. הניסיון שלי נותן לי לומר את זה, אי אפשר להחליט. כל מקרה זה מקרה מיוחד.
יש קאפטור?
כן, לא אמרתי דבר כזה.
אבל אם
מדיטציה,
אם שאלו את הרב קוק על מדיטציה, והוא אמר, אם לא עושים את זה תורך, זה לא טכניקה, זה
לא... כן, אבל אי אפשר
זה בלי זה. אבל זה כבר לא טכניקה, זה לא נכון.
אי אפשר זה בלי זה. הוא אמר את זה בכנות, אבל הלכה למעשה, אי אפשר זה בלי זה.
אמא אמר, יש נותן לך שם של גורי. ולומדים לכל אחד שם אחר, אבי ואימא שלו הציפו לגלות אחד לשני, מה שם הגרוע,
לא גור, מנטרה.
מנטרה. אז האימא שלו אמרה, אני חושבת שכל אחד מקבל אותו המנטרה.
אז היא יצאה ככה גם
קודם אותה מנטרה, אבל מה שהוא יפה זה שהמנטרה הכי רצינית זה אחד מ-72 השמות שיש בזוהר שם, בילד, בעיס, אבל יש שם, אז אום, א' ו' מ', זה המנטרה הכי חזקה ביוגה.
איזה יפה?
א' ו' מ', זה אחד מהשמות, אחד מ-72 השמות שם בזוהר. ועל זה הם עובדים כל הזמן, וכל הזמן עובדים על השם הזה. זה תומה. זה אחד מה...
יא
נתחגלו כאן. להביא אבות
התרומה,
רומן.
אומן
נתנו את בעור
בידיים בשביל
לסגור.
אבל זה
הגיע על ידי. אז זה?
הכי טוב. שבטוח, בטוח. טוב, אני יכול להשאיר את זה פה, ומחר אם את תבואי לשיעור. בסדר גם.
אה? זה תחותה פה לכן?
לא, לא.
שבאת מפיץ ונעניין?
שפה, אני פה חושב מה יומן. אה, תודה, אבל זה אני אקח, תודה.